לא מתאים לשום דבר מה שהרפוק מתאר לאומיות.
ולו היינו מדברים על איזה המשכיות של הלאומיות האלה, למה ששלנו זה קצת מרחק עצום. ולערוג על הלאומיות ההיא ולתאר אותה באיזו צורה כל כך הרמונית, קשה, אלמלא, בסדר, בפרק השלישי באמת הרב קוק פתאום שובר את ההרמוניה הזאת ומתאר ואומר, תראו, אני לא חי באידיאליזם כזה שרואה את העבר באור חיובי, אני יודע מה קרה אז, אני יודע שהלאומיות אז הפכה להיות כל מה שהנביאים תיארו, אבל שורשיה של הלאומיות הישנה עדיין רחשו בתוך בכל התואבות של השורשיה הקדושים, רחשו בתוך כל הרשע הזה, והם אלו שאמורים לצמוח בימינו, והוא רואה את הלאומיות החדשה בצורה נפלאה. וכמובן שאנחנו היום חיים בעידן של קץ הלאומיות כמעט בעולם, לא דווקא בעם ישראל, או קץ הלאומיות המערבית, הלאומיות המוסלמית היום, הערבית היא חזקה מאוד. אנחנו טועים אם באמת אפשר לתקן את הלאומיות ובאמת להפוך אותה למשהו שהוא לא חוזר על אותם חטאי עבר. אני קצת אדבר על זה, אבל אני רוצה בכלל לתת סקירה כללית לגבי המושגים שהרב קוק מדבר עליהם גם במהלך האידאות ובכלל. כבר רוסו במאה ה-17-18, כבר רוסו כתב שהעת החדשה, אחת התקלות שעתידות לקרות, והוא כבר ממש, כבר בדור שלו, גם עד 1650, אבל גם ודאי הלאה, הוא דיבר על מושג של אנכרוניזם של מושגים. אנכרוניזם של מושגים, פירושו שאתה לוקח מושג מהעבר, אתה ממשיך לחיות איתו, ופתאום המציאות השתנתה, המושג הזה כבר אין לו מציאות לחול עליה, ואז אתה ממשיך להשתמש בו, ואתה יוצר מצב של דיסוננס בין הפרשנות המושגית של העבר, לבין הדרך שבה היא באה לידי ביטוי היום, וזה יוצר מצב של דיסוננס כמעט בלתי ניתן להכלה. עם כל המילים האלו שאמרתי קשות, אני אסביר אותן בצורה פשוטה, ואומר שלדבר על, אישה, זו הדוגמה הראשונה שרוסו מביא, לדבר על אישה לאדם מהמאה ה-17 שנמצא ממש די עולם חדש, ועולם המושגים של נשיות אצלו הוא עולם מושגים קתולי עתיק או פרוטסטנטי, ופתאום יש עולם חדש, אז להכין את עולם המושגים, את עולם הפרשנות של המושג אישה על, נשים במאה ה-18, במחצית השנייה של המאה ה-18, המאה ה-19, לא רלוונטי בכלל. וכשאני מדבר על דיסוננס בלתי ניתן להכלה, אני אומר שתראו מה קרה באמת. כלומר, כשמנסים להכיל מושגים של נשיות על העולם שלנו, על הנשים שלנו, זה די קשה. זה קשה, אלא אם כן אתה מכריח את העולם שלך להיות כמו העולם ההוא, ואז עולם המושגים מתאים. אז, אבל בהנחה שאישה, כלומר, המושג של השתנו התוואים, שחזל הבינו אותו, זה בעצם מושג שבא לפתור את בעיית הדיסוננס, דיסוננס המושגים. כן, את האנכרוניזם, האנכרוניזם של המושג, ובעצם על ידי משתנו הטבעים, באו חזל ואמרו, תראו, את המושג ההוא אפשר להכיל על המציאות, כי כבר הטבע השתנה. אז המושג, מושג נכון, רק הוא לא רלוונטי לזה, ובמובן מסוים, אין ספק שלגבי נשים השתנו הטבעים. והוא מדבר גם על לאומיות, שזה אחד הנושאים שהרב קוק עסוק בהם, ומיד שמזכיר אותם גם רוסו, הוא מדבר על חינוך. חינוך עד המאה ה-18, הפוך, שנשנה לחלוטין מחינוך אחרי המאה ה-18, בכל מיני מובנים, כמעט בכל המובנים של חינוך הוא שונה. חינוך עד אז היה חינוך של מתן הרגלים ואכיפת סמכות והקשבה וחניכה יותר, במובן של תעשה כמוני, כמוני ראה וכזה תעשה, כלומר יותר צבאי, החינוך היה במובן הזה, הוא הטירונות. וזה נשאר היום בצבא, בבתי הספר, יש עוד בתי ספר שמנסים לעשות עירונות, אני לא צוחק, יש באמת בתי ספר שמנסים לקחת את המודל כולל עולם המושגים של חינוך ולאכוף אותו על בתי הספר שלהם. לא יודע, אני לא שופט אם זה הולך או לא הולך, אבל זה לא יכול לעבוד ודאי בעידן המודרני, ואי אפשר לעשות את זה בהמון. לרובנו זה לא היה עובד. יש אנשים שזה עובד אצלם, יש מוסדות כאלה, גם שם הדברים משברים, החברה החרדית ניסתה לעשות את זה כמתן הרגלים, וככה בצורה מאוד של חנוכת הבית כזאת, חניכה כזאת. זה עבד עד היום, אבל גם שם היום כבר השבר מתחיל להיות ניכר לעין. מי שמכיר מה קורה, אבל אני עוד פעם לא שופט, יש בתי ספר בכל העולם, זה לא רק אצלנו שמנסים לקחת מושג עם כל העולם, עם עולם המושגים הפנימי שלו ולהכיל אותו על מציאות חדשה, זה לא ברוב המקומות. רוב המקומות בעולם היום באמת מתחילים לחשב מסלול מחדש. וכן הלאה, אפשר לדבר על עוד עולם שלם של מושגים. אני אזכיר שלושה שהם הכי חשובים, שרוסו מדבר על שניים מהם, אבל השלישי הוא לא ידע. הרב קוק מטפל בשלושתם באורות הקודש, בשמונה קבצים, בחלק הראשון של שמונה קבצים, ובקובץ הראשון, וגם באורות הקודש. המושגים, שלושת המושגים שאליהם מושתת חלק גדול מהעולם הרעיוני שלנו, וזה עולם שנה ונפש, זמן, מקום ואדם. אתם מכירים את ראשי התיבות המפורסמים שלהם, אשן. עולם שנה ונפש, המושגים של מרחב השתנו לחלוטין בעולם שלנו, המרחקים התקצרו, העולם הפך להיות כפר גלובלי, הוא הופך להיות כפר גלובלי כבר במאה ה-17-18, השם כפר גלובלי קרה במחצית המאה ה-20, המושגים של מרחבים השתנו לגמרי, מושגים של זמן השתנו לחלוטין. הזמן הוא כבר לא תלוי בשמש יותר. 1882, זה רוסו עוד לא ידע, אבל 1882 המציא תומס אדיסון את הנורה, את החשמל ואת הנורה, ומכאן ואילך בעצם השתנתה כל תפיסת הזמן שלנו. אנחנו כבר לא תלויים בשמש יותר, בעוד עולם המושגים הדתי שהזמן תלוי בשמש. אצלנו הזמן לא תלוי בשמש בכלל, הוא תלוי בשעון. ואתה הולך לישון כשמתאים לך, ואתה קם כשמתאים לך, וממילא יש איזה אנכרוניזם כזה בין תפיסת הזמן של השולחן ערוך שחי בלי המנורה ובלי אפשרות להאיר בצורה רצינית, ואז בעצם הולכים, השעון הפנימי פועל לפי השמש, וזה אנכרוניזם גדול שהחסידים כבר עמדו עליו במאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, והחליטו להתפלל מתי שבא להם. כן, נאמר, אתה יכול להתפלל, תלכו לכל שטיבל חרדי בזופניק ובאיצקוביץ' אפילו בקטמון, השטיבלך, ויכול להיות לא בקטמון, אבל בשטיבלך של בית וגן, אין בעיה למצוא באותו זמן שחרית מנחה וערבית. לאחרונה הייתי בנחלת בנימין ותל אביב, ונתתי שם שיחה, פתאום בשמונה בלילה, היה חושך חורף עכשיו, מישהו צועק צנטר, 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 אני והבן שלי הגדול נכנסים, לא התפעלנו עוד ערבית, ומתחילים אשרי. מתחילים מנחה, ואז אמרנו, טוב, אז חיכינו, בסדר, הצטרפנו רק לענות, אז התפללנו מנחה ממלא, ואז אמרנו, טוב, מה העריב, כאילו, אז אולי עכשיו תתפללו, הרי מוקדם מדי. כאילו, זו תפיסה שבאמת מסתכלת ומבינה את האנכרוניזם הזה של זמן, ולא רוצה לחיות לפי הזמן ההלכתי, אפילו שאתה חרדי. בסדר, עכשיו גם אצלנו הבעיה הגדולה היא, נכון, שקשה לקום בבוקר וכל הבעיות בישיבות, אני לא יודע מה קורה בישיבת הר ציון, אבל בהרבה מקומות הבדיחה ידועה על הישיבות שתמיד כל השנה זה כמו תשעה באב, שורש ותפילין במנחה. זה חל לצערנו בהרבה מקומות שמה, לא אצלכם. לא, לא, בסדר, אמרתי, אני מקווה שלא, לא יודע, מקווה, עזבו, לא שופט כרגע, בסדר, עזבו. לא, כשאמרתי את זה אפילו לא דיברתי על זה בביקורת, אני מדבר על זה רק כתיאור מצב, בסדר? ביקורת או לא ביקורת זה כבר שאלה דורית שצריך לשקול אותה, אבל עובדה שזה שיקול, כן? האנכרוניזם של זמן הוא נושא מאוד קשה. ממש. בעיקר לא העובדה שבכלל, בהקשר לבעיות מרחב, אני רב של קהילה בירושלים ורב קהילה שרוב האנשים הם אנשי עסקים, והבעיה של הזמן היא מאוד מאוד קשה. אנשים ממריאים ממקום מסוים בכדור הארץ באסיה ונוחתים בארצות הברית, תלוי באיזה כיוון הם נוסעים, ושלוש שעות באמצע הייתה שבת והם נוחתים במוצאי שבת, יוצאים ביום שישי נוחתים במוצאי שבת, ושבת הייתה שלוש שעות. כן? שאלות כאלו שבעצם הם יוצרות מצבים כמעט בלתי אפשריים, שהפוסקים משתגעים עם קו התאריך, מה שהחזון איש דן על קו התאריך, אבל הם לא קלטו בכלל שזה גם לא יעזור. כן, כי היום בתנועת המטוסים בעולם אנחנו נמצאים במצבים מאוד מורכבים מבחינה הלכתית, ושלא לדבר על מה יקרה כשניסע לחלל, אז בכלל תהיה תפיסת זמן מאוד בעייתית. וגם אדם, תפיסת אדם השתנתה לגמרי. בעקבות האדם הווירטואלי, בעקבות הייצוגים הווירטואליים של כולנו בפייסבוק ובאינטרנט, ותפיסת האדם השתנתה לחלוטין. בעבר היו ספרים, גם לא בתפוצות גדולות מאוד, אבל היום האדם מחולק להרבה מאוד חלקים, הוא הצגי בצורות שונות במקומות שונים. אני פה מייצג משהו מסוים, ובמקומות אחרים אני מייצג דברים אחרים לגמרי. בהקשרים שונים אני מייצג. בעבר הייצוגיות הייתה האדם עצמו, היום אנחנו מבדילים בין האדם עצמו לייצוגיות שלו, לא יודע אם מה שאני אומר מובן לכם, אבל ילדים קטנים כבר בפייסבוק, כי אי אפשר להירשם באיזה גיל, אני לא יודע, אז הם ממציאים גיל, נכון, בשביל להיות דמות מסוימת שם. אנשים ברשת מציגים דברים אחרים ממה שהם, כל אתרי הדייטים, שבעצם בהם יש בעיה גדולה מאוד של ייצוגיות, בגלל תמונות ששמים, בעולם של פרסומות. תפיסת אדם השתנתה לחלוטין, ועם כל ההלכה מבוססת על אדם, מקום וזמן, כל עולם המושגים הישן שלנו, הישן, המסורתי שלנו, הרבה פעמים הוא לא מתאים למציאות. רוסו עומד על שניים מהם. הרב קוק מדבר באמת על שלוש מהפכות מאוד חשובות שהפכו את האנכרוניזם הזה למשהו מאוד בעייתי, והוא מדבר על שלוש מהפכות שקרו נגיד בין המאה ה-16 למאה ה-19, וזה המהפכה הקוסמולוגית. מכירים את הקטע ברב קוק? וגם שמונה קבצים מראות הקודש, זה גם מובן, אני אזכיר את זה. שלוש מהפכות שקרו. המהפכה הראשונה, המהפכה הקוסמולוגית, מסתבר שכדור הארץ לא במרכז. כן, והרב קוק כותב שזה כבר לא, כלומר זה כבר הוכרע, זה לא נתון לוויכוח בכלל. ברור לנו שהארץ סובבת סביב השמש. השבוע התווכחו איתי אנשים, אני לא אגיד מאיפה ומה, וטענו שזה עוד יכול להשתנות, וחזל צדקו. אנשים כיפות סרוגות שהתווכחו איתי בעניין, אז הבאתי להם את הרב קוק שכתב שזה כבר לא ישתנה, אז אמרו לי טוב אם הרב קוק אמר. אבל לא קופרניקוס ולא גלילאו ולא אף אחד יגיד שחזל טועים, אבל אם הרב קוק אמר שזה כבר לא ישתנה, אז זה בסדר. קובל על התפיסה של אמונת חכמים, בסדר. אז התפיסה הזאת הוציאה את העולם מהמרכז, נכון? אז כשמדברים על המרכזיות של העולם, התפיסה שלנו של קוסמוס השתנתה לגמרי, אנחנו כבר לא במרכז. המהפכה השנייה, המהפכה החברתית של רוסו, שהרב קוק מתאר, והיא אומרת איך מתחילה האמנה החברתית, באיזה משפט, זוכרים? למדתם באזרחות פעם, כשהייתם צעירים וחכמים. כל בני אדם נולדו שווים, ובכל מקום בו הם נמצאים הם כבולים באזיקים. משפט מאוד מפורסם שלו. כל בני אדם נולדו שווים. פתאום מסתבר, והרב קוק מתאר את זה בכמה, את הדרמה הזאת, שפתאום פעם שחיית בכפר שלך וחשבת שאתה מרכז העולם, ופתאום אתה כבר מרכז העולם. המהפכה החברתית שינתה את היחס בין ישראל לעמים, ופתאום הוא לא כזה גדול. הרב קוק כותב את זה. אותו רב קוק שכותב שההבדל בין בעלי חיים וכולי, כותב שההבדל בין יהודי לגוי הוא לא כזה גדול כמו שחשבנו בעקבות רוסו, שזה משנה את התפיסה שלי כיהודי אם אני במרכז או לא. כלומר, אנחנו לא במרכז הקוסמוס ככדור. אנחנו לא במרכז האנושות כיהודים. והמהפכה השלישית היא המהפכת תורת ההתפתחות, שהרב קוק מציין אותה כמהפכה השלישית של מחצית המאה ה-19, שבה בעצם מסתבר שגם אני כאדם לא במרכז בעלי החיים, במרכז ההוויה, אלא בסופו של דבר מדובר פה על תהליך של התפתחות של מינים שונים, תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת לרגלי התפתחות המדעית, לרגלי התגליות המדעיות, מתאמת לרזי עולם של הקבלה יותר מתוך כל תורה מדעית אחרת. אורות הקודש בית אף קופלה מציין ואו משהו כזה, שהרב קוק מתאר ואומר שבאמת תורת ההתפתחות היא עומדת, הוא מקבל אותה. מקבל אותה כמה פעמים, מזכיר אותה באורות התשובה ובשמונה קבצים וכו', בצורות מסוימות, בתיקונים שדווקא הוא חזה מה הולך להיות, ובאמת היום בספרות, בחקר האבולוציה היום, הרב קוק צדק בכמה פרשנויות שלו לאבולוציה, שדרווין לא חשב, לא ידע אותם. ובעצם מה שקרה היה ששלושת המהפכות הללו הוציאו את כדור הארץ מהמרכז, את העם היהודי מהמרכז ואת האדם מהמרכז. וזו תפיסה שונה לחלוטין מזה שהיום אתה קורא חלק הספרות שלנו על בחירה וכו', ואתה צריך לתת לזה מושג חדש. אתה צריך להסביר את זה במובן של אתם קרואים אדם ואין אקום קרואים אדם. אנחנו צריכים זה מושג אנכרוניסטי לגמרי בעולם שבו אתה מסתכל על המציאות ואתה צריך עוד להיות אפולוגטי, כלומר דיין לתחת כל מיני תירוצים להסביר למה זה ככה, למה זה ככה ולמה זה אחרת, או לחילופין להגיד חזל לא רלוונטיים, או לקחת את המושג הזה ולנסות ולהתמודד איתו בכל מיני מושגים של מה, איך אני יכול, לא בהנחה שזה מה שחזל התכוונו. חזל התכוונו למשהו ספציפי, אבל אני לוקח את המושג הזה ומנסה לתת לו משמעות לאור המודרנה. וזה בעיניי, בלי אפולוגטיקה, בלי להסביר למה אנחנו זה עדיין נכון איכשהו היה, שזה בדרך כלל אפולוגטיקה, לנסות לאכוף מושג שמשמעויות שכבר לא רלוונטיות להיום לתוך העולם שלנו, ובכלל אני חושב שמה שהרב קוק מנסה תמיד לעשות זה לקחת מושגים, לא להתיימר ולומר שזו הייתה כוונתם המקורית בהכרח, אבל כן בואו ננסה לחשוב מה היה הקשר המקורי שלהם מול תרבות, מול מדע, מול חברה של פעם, ואיך אני מכיל את אותו מושג אבל לא בדרך שהוא נאכף ולא בפרשנות שהוא היה לתוך עולם חדש. ואפשר לראות, אין לי הרבה זמן לעבור על כל המושגים הללו, אבל אפשר, אם עוברים על חלק גדול מהמושגים של העולם החדש מול העולם הישן, באמת אני פחות, כשאני מלמד ולומד, אני מנסה לקחת מושגים תלמודיים, תנכיים, לא משנה, יהודיים בכלל מהמחשבה היהודית, ולתת להם פשר בעולם שבו, איפה זה, כמו שאומרים, איפה זה פוגש אותי, אני לא אוהב את המושג הזה, אבל איפה זה פוגש מציאות חדשה שבה השתנו התוואים, אם בעבר השתנה פה, השתנה שם, כאילו כל מיני תוואים השתנו, פה הטבע עצמו השתנה. כלומר, כל הטבע עצמו השתנה, תפיסת הטבע שלנו השתנתה לחלוטין, וממילא חלק גדול מהתפיסות של הרב קוק הן באמת חדשניות לחלוטין. תקחו למשל את מושג התשובה. כל מי שקורא את ספרות התשובה עד הרב קוק, נגיד עד, אולי עד איגרת התשובה של בעל התניא, אבל בעיקר רב קוק, רואה שרב קוק, לא קשה, גם ההקדמה, אתם מכירים את ההקדמה של אורות התשובה, שבה הוא כותב, הרבה דברים נכתבו על התשובה, וזה לא מתאים לדורנו. כלומר, כל דור צריך לכתוב לעצמו את התשובה שלו. ואז נמצא אורות התשובה. באורות התשובה אין גן עדן וגיהנום, עירת העון, אין עיסוק בגן עדן וגיהנום, אין עיסוק בשכר ועונש. כשהרב קוק מדבר על עירת העונש, אז הוא מסביר אותה כמושג של עירת החטא. הוא נמנע ממש במובהק מלדבר. כל הרמב״ם בנוי על עולם הבא, בהלכות תשובה, אבל בעיקר על ימסיה 312 מול 313, ואחד מכריע וכל מיני דברים כאלו, ונידונת לקו זכות ולקו חובה. והעולם של האיומים, העולם החינוכי, המאיים, הקופה, המפחיד, שולט בכיפה לאומים. רבנו יונה, כשקוראים את רבנו יונה בשער התשובה, אתה מתמלא חלחלה, כאילו. אני לא מצליח להתחבר אליו. באמת, לא יכול בכלל לקרוא אותו מרוב הצורך הזה, כאילו, לדפוק לי בראש. והרמב״ם איכשהו פחות, יותר רך, למרות שגם הוא קשה מאוד, ופתאום אתה מקבל את אורות התשובה, והרב קוק הופך לחלוטין את מושג של התשובה שהוא מתאים לדור חדש. דור שפועל מאהבה ולא מיראה כמו שהוא כותב, דור שהמיסטיקה בו כבר לא כמו שהייתה פעם. פעם המיסטיקה לא הייתה מיסטיקה, היה ריאליזם. המיסטיקה הייתה ריאליסטית. כלומר, בלבלו בין הדברים, נכון? גן עדן בשבילם היה מושג לא מופשט, אלא ארצי. מושג ממשי. לא כמושג מופשט תפסו אותו, כן? שבאמת חשבו שיום אחד נוכל מאורו של לוויתן. עכשיו, אני לא אומר אם נוכל או לא, אני באמת לא יודע, קטונתי מלדעת כאלה דברים, אבל התפיסה הכללית היא כבר לא כזאת. אנשים חיים בעולם שבו המושגים מופשטים יותר. אז אתה כבר לא יכול לדבר איתם על איומים. מה, תגיד להם, לא תזכה לאכול לשבת בסוכת אורו של לוויתן? מה זה אומר לכם בכלל? האורו של לוויתן הזה, עסקתם בזה פעם, אתם מבינים את זה? העולם עד המאה ה-18 היה מאוד גשמי. הוא היה מאוד 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 נוגע בחומר, הוא היה עולם שהמוחשי והממשי התערבבו אחד בשני, למעט איזוטרי כמה מקובלים שידעו יותר טוב מזה. המוחשי והממשי התערבבו. בקבלה המוחשי הוא לא ממשי, והממשי הוא לא מוחשי. כן, זה, בגלל שהוא מוחשי, אז הוא לא ממשי, הוא מתקלה, הוא נעלם, הוא חסר. רק הדבר הממשי, להיות ממשי, אתה אסור לך להיות מוחשי, ואז אתה נשאר נצחי, ואז אתה באמת ממש. אתה באמת, זה אולי התעקשות של חסידי חב"ד, פעם הייתה לי שיחה, פעם, לא מזמן, דווקא לקחתי חב"דניק טרמפיסט, ושאלתי עם כזה שכתוב לו משיח וכל זה על הרבי, ושאלתי אותו אם הרבי מלובביץ' הוא מוחשי או ממשי, שהוא היה בחייו. אז אמר לי ראשי תיבות, מנחם מנדל שניאורסון, ממשי, ואז ממילא הוא נצחי ולא מת. זאת אומרת, זו הייתה התשובה שלו. תשובה יפה. ושוב, קטונתי, אולי הוא צודק. אז אלו שאלות שבעצם פתאום, מה שקורה באמצע המאה ה-18, שפתאום יש מהפכה אוריינית. אנשים פתאום חושבים במילים, לא בתמונות. במאה ה-17, אולי פחות מ-10% של היהודים ידעו קרוא וכתוב, במאה ה-18, 60% מהיהודים כבר ידעו קרוא וכתוב. כן, ולתוך זה פתאום רוסו יכול להגיד שכל אדם יכול, דבר שלא היה קיים עד אז, כי רוב בני אדם לא ידעו כלום. פתאום מסתבר שבני אדם רק נותן להם לקרוא, ופתאום הם יכולים יותר. והבעל שם טוב, אותו דבר. פתאום על המהפכה הרוחנית כולם יכולים להצטרף בגלל שהם יודעים קרוא וכתוב. ושתי התנועות הללו, חסידות ותנועת החירות של אירופה, המהפכה הצרפתית, שתיהן בעצם מבוססות על אותו רעיון של החירות שנבע כתוצאה מהספר, מעובדה של השכלה והתפתחות הידע. ובעולם כזה, אנשים חושבים באופן מופשט יותר. הם מחפשים דברים רוחניים יותר, כלומר משמעותיים יותר. איומים לא עוזרים להם, לא מדברים על יראה. תכף נדבר על עוד כמה דברים בעניין הזה, וממילא כל מושג התשובה חייב לקבל ממש מטמורפוזה, ותשבו, תקחו את אורות התשובה, תשבו אותו לכל ספר תשובה אחר שנכתב, כל המילים אחרות, עולם המושגים אחר לחלוטין, מדברים על, טוב וכולי, כולכם מכירים, למדתם, תלמדו, לא רוצה לעסוק בזה יותר מדי. עוד דברים שהשתנו, אני גם אגע כמובן במהלך הידאות מיד, אבל אחד הדברים להם משמעותיים יותר הוא העניין ש לא יודע באיזה שנה בדיוק זה קרה. אני חושב שהשנה הייתי האחרונה בברלין במוזיאון הרפואה, אשתי רופאה, אז תמיד היא גוררת אותי לכל מיני מקומות כאלו שרואים כל מיני חנותים למיניהם וכל מיני מכשירים רפואיים שהייתי חובש בצבא אמנם, קצין חובשים, אבל זה מעורר בחלחלה. אבל היא נורא נהנית, היא קוראת לי, הנה, תראה, המומיה הזאת הייתה חולה, נותנת להם הבחנות לכל המומיות. אז השנה שמאובחנת כמהפך גדול ברפואה הייתה 1800. 1800 פתאום הרפואה ממש קפצה מדרגה. כאילו, זה לא אותה רפואה קדומה. כלומר, הרפואה ב-1770 הייתה יותר דומה לרפואה המצרית מאשר לנו. ב-1800 קורה משהו בעולם שמשנה לחלוטין את התמונה. עכשיו, זה שהרפואה משתנה משנה לחלוטין תפיסה של דת ואלוקים. למה? ולא רק הרפואה, חקלאות וכולי, כל מה שקורה במאה ה-19 הוא שבעצם כבר בני אדם עד אז כדי, לא היה להם ממי לבקש משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, חוץ מהאלוהים שלהם. לא משנה אם זה אלוהי מוחמד או אלוהי ישו. בני אדם שהיו צריכים משהו, פנו לאל. כי רפואה לא, הייתה מאוד פרימיטיבית. רוב האנשים, מה עשו כבר? לקחו עלוקות ומצצו דם. הרפואה הייתה מאוד פרימיטיבית. פתאום הסתבר שכשאני חולה, יותר סיכוי שאני אחיה ועברי, זה לא אם אני אלך לקמיעות ולרבנים ולתפילה, אלא אני אלך לרופא. אתם מבינים איזה מהפך דתי זה? מי ימי התנך? לפחות אצלנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, רפואה אם תשמעו בקולי, גשם אם תשמעו בקולי. פתאום אפשר ללכת לרופא ואנחנו חיים יותר טוב מאשר כל השנים שהתפללנו, ואנחנו יכולים להתפיל מים, זה קורה אמנם אחר כך, אבל זה גם מהפכה גדולה. ופתאום, מה אתם חושבים שאתם עומדים בתפילה? הרי כשאתם חולים אתם רצים לרופא. אתם, אנחנו רצים לרופא. אז אפשר, כמו שאם אנחנו רוצים להתאים את עולם התפילה לעולם המושגים המודרני, אז אנחנו צריכים להגיד שרופאים לא שווים שום דבר, והרפואה המודרנית זה לא באמת, וזה באמת הכל מת הקדוש ברוך הוא. בכל, כלומר, אתה חייב, כמו שהחרדים עושים, כדי להתאים עולם מושגים שהוא לא יהיה אנכרוניסטי למציאות, את עולם המושגים הם לא מוכנים לשנות, אז את המציאות הם בונים אותה לפי עולם המושגים שכבר הוא לא רלוונטי למציאות של העולם המודרני, אז הם חייבים להפוך אותו לעולם אחר. אז זה התהליך שקורה. עכשיו, הוא לא קורה רק אחר, הוא קורה גם לנו בהרבה מקרים, כן? אנחנו מכריחים את העולם להיות כמו עולם המושגים, יחד עם פרשנויותיו.
מה עם הרמב״ם?
מה איתו? הרמב״ם בעדכון של המושגים שלו. נכון, אז הרמב״ם באמת, בגלל הרמב״ם עצמו קצת הוא אנכרוניסטי בכל מיני מובנים של כן, אבל זה רפואה. מה, אתה שואל אותי, מה זה רופא? רופא היה, תקרא את העצות הרפואה של הרמב״ם. תתקלח פעם בשבוע, מכיר את כל העצות של הרפואה של הרמב״ם? מה את הרפואה? לא היה כלום.
ההרגשה אבל שהרב ממש מתאמץ לנתק מעולם מושגים למציאות. אני ממליץ, אני לא ממליץ לרב, אבל אם הרב רוצה, הוא יכול ללכת לאיזה בית חולים, לאיזה מחלקת תיקון נמרץ, והוא יראה מה זה תפילות, וגם שחלק מהראשונים מדברים על תפילה בדאורייתא, הם מדברים על תפילה בעת צרה, הם לא חשבו שתמיד זה עת צרה, אין עניין לקרוע בין המושגים בדווקא. כאן דווקא מגיעה של תפילה, אני יכול להגיד, אשמח לחוויה אישית, אבל באופן כללי זה דווקא חוויה שכן, כשאדם חולה אתה מתפלל לכל הלב, כן, אנשים מתפללים לכל הלב, ממש.
מתוך הנחה שמה? מתוך הנחה שהתפילה תעזור?
כן, מתוך הנחה שהתפילה תעזור, בוודאי.
בסדר, אז זה עוד יותר, קודם כל, לא נעשה תחרות במי חווה יותר חדרי מיון וטיפול נמרץ. כאילו, אתה שולח אותי לטיפול נמרץ, בוא, קודם כל,
לא,
בסדר? מה?
זה תמונה די חד משמעי שאתה
רואה. אז בסדר, אז לצערי גם אני ביליתי בימי חלדי בטיפול נמרץ לפעמים, לא בתור חולה, אלא בתור נשמח לחולה. אבל זה לא עוזר לי, אני אגיד לך למה, כי עכשיו אתה מחלק לי תפילת דאורייתא, תפילת דרבנן. בסופו של דבר, כשאדם, רוב התפילות שלנו הם לא בחדרי מיון. וחז"ל, אפילו, אני לא יודע אם כל כך אהבו תפילות של חדרי מיון. חז"ל קבעו את תפילת הקבע, והם אמרו שזו התפילה שבה אדם פונה לריבונו של עולם, משום שאתה צריך לדעת שהוא מקור כל צרכיך, כשאתה בריא, לא כשאתה חולה. ובמובן הזה, בתודעה שלנו, יש איזה דיסוננס בין זה שאני מתפלל, כאילו הקדוש ברוך הוא מקור צרכיי, אבל ברגע שאני חולה, אז אני לא רץ לבית כנסת להתפלל, אני רץ לקבוע תור בזה, ואחר כך אני גם מתפלל. חוץ מזה, שאנחנו נצטרך גם לתפילות בחדר מיון, בדיוק אתמול נתתי שיעור לזכר תלמיד שלי, שהייתי לידו בחדר מיון באונקולוגית בהדסה, שהוא נפטר. וכל המשפחה ישבה שם והתפללה, ואני נאלצתי לדבר איתם על, כאילו בזמנו, הם הרגישו, האחים שהם הרגישו שאם הוא הולך למות, הם לא מאמינים יותר בקדוש ברוך הוא ועוזבים את הדת. כן, משפחה מאוד דתית. הם עמדו ממש בפני שבר, גדול מאוד. ושאלה מה אנחנו עושים עם זה, זה בכלל לא פשוט, כי התפיסה של חז"ל בגמרא, שיהודים לעומת הגויים, אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא לא נענה לנו, מכיר את הגמרא, נכון? לגבי האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, אז הגמרא אומרת שיהודים לא מורדים בקדוש ברוך הוא גם אם לא נענה. אלוקים גם, אנחנו יודעים גם לקבל את הלא של אלוקים. גם אנחנו פה, זה עובר לנו קצת. להרבה מאוד אנשים זה עובר. הם כבר לא מאמינים בכוחה של תפילה אחרי כאלו חוויות, בהרבה מאוד מקרים. אתה יכול להגיד לי שאתה כן וגם אני כן. זה לא שאני לא פותח, לא תהילים, אבל לא משנה, אני גם יודע להתפלל כשצריך. אבל השאלה מה המשמעות של התפילה הזאת, אני חושב שזה צריך לעבור איזשהו תהליך, ואם אתה רוצה לראות מה התהליך הזה, אז תלמד את עולת ראייה. כל מה שהרב קוק כותב על תפילה, זה בדיוק להיות אנטי זה שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותו, ובכל אופן מתפללים אליו. כלומר, לא פונים, לא שלא צריך אותו. אנחנו לא פונים אליו כי צריך אותו, אלא אנחנו פונים אליו כי אנחנו רוצים להרוג אליו בעת צרה, בלי קשר למענה בכלל. כלומר, זה לא ציפייה למענה. הרב קוק גם פה, בנושא של תפילה, מאיר באור חדש לחלוטין את המושג הזה של תפילה, ומנסה להתאים אותו לדור אחר. כל ההקדמה של עולת ראייה היא כזאת. בסדר, עכשיו, עוד פעם, אני לא מזלזל, חס וחלילה, לא מזלזל בתפילת התחנונים, בחדר מיון, וזה, אבל בעיניי זה לא אפשר לבסס על זה את המושג של תפילה, ובלי, עזוב, דאורייתא ודרבנן, זה חסר משמעות.
זה בדיוק שטענתי, גם חכמים חשבו שרק לעיתים נדירות מבססים על זה, גם לא שפילה
לתתחיל. נוסח התפילה הוא לא כזה, נוסח התפילה הוא נוסח של רצון, נוסח של צורך.
של כלל, לא של פועל.
לא, לא, שום דבר לא פשוט, אני מסכים. גם בסדר, אז הצלחת להציל, בעיניי לא באופן שלם מושג אחד, אבל יש לנו מרחב מושגים גדול מאוד שהוא בעייתי. אני לא אומר בעייתי, אני אומר באופן כללי, כשהרב קוק מדבר על לאומיות, בסדר? יש מחלוקת גדולה בין נדבר על מהלך האידאה. יש מתח גדול בין, נכון, איך אתה מחבר את הלאומיות של היום ללאומיות של הבית הראשון? שזה הפעם, הבית השני, בטח אתה לא יכול לחבר כלום. הבית השני, לאומיות יהודית שם, לא ממש אנחנו יכולים להתגאות או לראות בה איזשהו מקור, למרות שבסדר, אפשר לקחת כמה שנים פה, כמה שנים שם. אבל הרמב"ם מתחבר קצת למלכות חשמונאים, 200 שנות מלכות חשמונאי. זה, אבל אנחנו יודעים, מלכות חשמונאים ערכה בדיוק כמשהו שאנחנו יכולים להתגאות בו 30-40 שנה, בקושי, זה נגמר. אחר כך זה לא לאומיות שאנחנו יכולים להגיד שהיא חלק ממשהו שאנחנו יכולים לקחת אותו. אבל הלאומיות כמושג של בית דוד ובית שלמה. אז אתם יודעים ודאי, או לא יודע, אתם יכולים לקרוא על זה, יש מחלוקת גדולה האם לאומיות של אז קשורה להיום או לא, ומחלוקת בעולם המחקר בכלל. כן, מה הקשר בין הלאומיות של אז להיום? אבל אם ניקח, הרב קוק במהלך האידאות ג' באמת הוא עסוק בשאלה הזאת של מה אפשר לקחת ומה אי אפשר לקחת. כלומר, איך אנחנו מחוברים למסורת הדורות הזאת של העם היהודי והלאום היהודי? כשאנחנו מסתכלים על... כשקוראים את התנ"ך, בסדר? בלי חז"ל כרגע, תכף נדבר על חז"ל. כשקוראים את התנ"ך, ברור שמה שמאחד את העם היהודי כעם, לא כשבטים, זה גורל ולא ייעוד. אין ייעוד בתנ"ך, אתה לא הולך לאף מקום. כן? ברית גורל וברית ייעוד, אז ברית הייעוד זה מושג חז"לי. ברית הגורל היא ברורה. כולנו בני איש אחד, אנחנו התחלנו ממקום אחד, אין מושג של גאולה, יש מושג של תשובה, כלומר שמושג מאוד עכשווי. אין מושג שהולכים לאן שהוא, שמתקדמים לאן שהוא. אם תהיו בסדר, אז תהיו כמו היום. מושג של ברית ייעוד לא קיים. אין עולם הבא, אין גאולה, אין משיח. משיח נולד לפי חז"ל עם החורבן. נכון? במובן מסוים, זה לא משיח נולד בחורבן, אלא הרעיון של משיח נולד בחורבן. ובעולם שבו הכל בסדר, כמו שרבי יהודה הלוי אומר, והכל טוב ואחלה וזה, אז אתה לא רוצה למות, אתה רוצה להישאר במדבר. נכון? במשל מלך הודו. הוא מתאר, אז הוא אומר, בעולם שבו מלך הודו מספק לך את המתנות, השליחים, כל משל מלך הודו, אתה לא רוצה להגיע להודו, אתה רוצה להישאר איפה שאתה. אז בעולם שבו אומרים לך, אם תעשה טוב, אז הכל יהיה בסדר, אתה לא צריך גאולה. זה גוף הדבר שאתה רוצה להיות בתוכו, אף אחד לא רוצה למות. בעולם גרוע, בעולם של חורבן, שבו אתה לא רואה תקווה בתוך המציאות, אז אתה... אתה, אתה, אתה פונה לתקווה שמחוץ למציאות, אתה רוצה להגיע להודו. אבל התנ"ך הוא לא כזה. בסדר? ברית הייעוד נולדת עם החורבן. יום אחד יגיע, חזון העצמות היבשות, יום אחד יגיע, פתאום, כן.
ישעיהו,
אז קודם כל זה החורבן. כן, החורבן נולד. אבל גם ישעיהו, סליחה, גם ישעיהו, אם תיקח את דברי הנביאים, אז אמרתי, בלי חז"ל, בסדר? סתם הקריאה במקראות, וזה מה שעמד לפני חלק גדול מהעם היהודי לאורך הרבה מאוד דורות, הייתה תפיסה שהחזון הנביאים הגדול של, לא יודע מה, הוא אחד משניים. או שהוא חזון שאמור להתממש בבית בתחילת הבית השני, והוא לא, כלומר, והוא לא קרה. נכון? החזון הזה של קורש ושיבת ציון וכולי, מהר מאוד התאכזבו, בכלל לא הצטרפו אליו רובם, אבל אלו שהצטרפו מהר מאוד התאכזבו ממנו. לא קרה שבית השני לא הייתה בו שכינה, חז"ל מתארים אמנם, אבל גם אנחנו, ממה שאנחנו מכירים בהיסטוריה. ודבר שני, החזון היותר גדול נגיד של הנביאים הוא חזון אוניברסלי ולא יהודי. אבל גר זאב עם כבד. אז מה למשל? תן לי דוגמה. אז יפה, אז זה הדבר השלישי, נכון. זה הדבר השלישי שהחזון הזה, חזון הנביאים הזה, הוא לא ברית ייעוד. כלומר, הוא לא מקום שאומר אנחנו הולכים לשם, אלא הוא יקרה יום אחד.
ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לכאורה ייעוד.
זה יפה מה שאתה אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל זה נאמר בספר ויקרא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נאמר לעם ישראל כרגע במדבר, ו... בשמות, סליחה. אז כשזה נאמר בשמות, אז זה נאמר כמשהו שעכשיו אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אין עתיד.
לא, זה בדיוק העניין, ואתם תהיו ממלכת כהנים, זה המטרה שהשם הוציא אותנו ממצרים, להיות לי לעם, זה משמע שזה לא רק ל-40 שנים האחרונים.
זה נכון, אבל עוד פעם, זה לא חזון לעתיד. זה לא, זה, אתם, בחרתי בכם, התורה מסתיימת באסון, כלומר, באיום באסון. משה רבנו מסיים את התורה באמירה שהוא יודע שהם יגלו מן הארץ, והוא יודע שהם יהיו כך, וביום שאתם תרצו לחזור, אני אסתר אסתיר פניי, והיה לאכול. כלומר, התורה לא מסתיימת בזה. עכשיו, שנייה, רגע, להשלים את זה. אני אומר, המושג הזה של ייעוד סליחה, המושג של גורל הוא, הוא רעיון שוודאי הולך לאורך התנך. אנחנו בני איש אחד אנחנו. אמרתי, המושג של ייעוד, בעיניי לפחות, שקוראים את המקראות, הוא מושג, לא סתם חזל אומרים שהמשיח, הרעיון הזה של משיחיות, הרעיון הזה שאנחנו באמצעו, יקרה יום אחד משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו, הוא מושג שנולד בעקבות חורבן. בעקבות חורבן שישעיהו חווה בערב המצור של סנחריב, בעקבות חורבן הבית הראשון בפועל, בעקבות אסונות שקרו לנו. כלומר, או, אתם יודעים מה, אני אומר אפילו יותר זהיר מזה אם אתם רוצים, בסדר, כלומר, לא רק אפולוגטיקה, אלא זה נולד כתוצאה מהייאוש מזה שפה יקרה משהו. ואז אתה משליך את התקוות שלך אל העתיד. עכשיו, המושג של לאומיות היה מושג, למה אני אומר את זה? למה אני מתעקש על זה? משום שהמושג של לאומיות היה מושג מאוד עכשווי. כלומר, זה היה מושג שבו, מה הייתה הלאומיות של פעם? לא בעם היהודי, בכלל. הרי לא המצאנו את הלאומיות אז. היו עוד לאומים, נכון? התנ"ך מדבר על לאומים. יש שבעת עממים פה, יש שאלה אם יש הבדל בין עם ללאום, זה גם שאלה גדולה. היו עוד עמים בעולם. מה היה המחנה המשותף של העמיות, עמיות של פעם? העמיות של פעם, של העם, של הלאום של פעם, שהוא התאחד סביב מטרות משותפות שהן היו מאוד ברורות. הגנה ותיקון הכבישים, או נגיד כאילו הסדר החברתי. בני אדם התאחדו לצורך הגנה. לא היה משרד אפשר לראות את זה בעולם הערבי, הרבה מאוד לאומיות של פעם, שהיא סובבת לא סביב ערכים משותפים, כי ערכים משותפים בתנך לא הצליחו, אולי רצו, אבל זה לא קרה בפועל. לא היו ערכים משותפים, יהודה וישראל בכלל, שם זה אסון, אסון גדול מה שקרה ביניהם. הערכים המשותפים לא היו, ובעצם מה שהיה זה רק התאגדות לצרכים מאוד עכשוויים. כשהרב קוק מסתכל על לאומיות, הוא בכלל מסתכל על זה במבט אחר לחלוטין. הלאומיות הישראלית היא לא לצורכי הגנה, כלומר היא גם לצורכי הגנה, הוא יגיד את זה בהמשך, אבל ההגנה שם היא אלמנט קטן מאוד מהעניין הלאומי. יש שם אלמנטים שנכון, כשהרב קוק מדבר על לאומיות, אז הוא מדבר על קדושת ישראל, והוא מדבר על דברים שאנחנו לא מכירים מתקופת המקרא, האמת היא גם מתקופת חז"ל אנחנו לא בדיוק מכירים אותם. הוא מדבר על, כשהנביא מדבר על ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, פירושו, אתם תעבדו את הריבונו של עולם. אתם תהיו קרובים לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא לתקן עולם, כלומר לתקן בתוך העולם שלנו את מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לא כתוב. המצוות, המצוות שהצטוו ישראל, שהתנך לא מבאר מה משמעותה מעבר לעניין של מאבק בעבודה זרה. פתאום אנחנו מקבלים מצב שבו הרב קוק מדבר על לכונן מלכות שדי בארץ. כן, עכשיו, זה מושג, לתקן עולם מלכות שדי זה מושג, המסורת שלנו היא שהתפילה הזאת מימות יהושע, לתקן עולם מלכות שדי, אבל אנחנו שוכחים את ההמשך, להעביר גילולים מן הארץ. כלומר, בסופו של דבר, המקום יהיה מקום כזה שיהיה עם אחד שכולו עובד אלוקים. מה עם משרד הרווחה? יש כזה משרד היום, או קוראים לו בשם אחר, אני לא זוכר. מה עם משרד הפנים? מה עם מקומות אחרים בחברה מודרנית? איך אנחנו מתייחסים אליהם? האם, אז נגיד תיקחו בהרבה מאוד מקומות בחברה הדתית, בישיבות מסוימות, בעיקר במכינות למשל, לוקחים את המקום הלאומי בעיקר לכיוון הביטחוני. לקחו, עכשיו קצת זה משתנה. כל משרד הביטחון זה המקום שבו עד היום יש לי תלמידים ששואלים אותי אם לברך שהחיינו כשהם לובשים מדים בפעם הראשונה. שזה, אני חושב שלא, אבל לגיטימי גם לחשוב שכן. אבל אף אחד לא שאל אותי בחיים, אף אחד לא שאל אותי אם לברך שהחיינו כשלובשים בטקס הסמכת עורכי דין את הכובע המטופש הזה על הראש. למה לא? שאלה טובה. למה לא? ולמה לא מברכים שהחיינו כשאף אחד לא שאלה אותי מהתלמידות שלי כשהיא לבשה פעם ראשונה את בגדי האחות, כשהיא נהייתה אחות בבית חולים, או רופא, או רופא, לא משנה. למה לא מברכים על זה שהחיינו? שמעתם פעם מישהו ששאל את השאלה או ברך שהחיינו לדברים האלה? אני באמת שואל. מעניין אותי. אני לא שמעתי מימיי.
שחיינו סביק, איזה שמחה, זה לא...
השאלות נשאלות אצלנו לפחות בתחום מאוד מסוים. כבר אני לא נגדו. לגמרי לא נגדו, זה לא שאני עכשיו חושב שזה לא כך. אמרתי, אני לא חושב לברך שהחיינו על משרד הביטחון בכלל. מאותה סיבה שלא מברכים שהחיינו על נעליים. דברים שהם כרוכים בערך שבעלי חיים לא מברכים עליהם, נעלי אור, אז ודאי שכרוכים בערך בני אדם. גם אם זה בני אדם שהם אויבים שלך, אני לא חושב שצריך לברך שהחיינו, אבל זו תפיסה באמת מאוד מצומצמת שלי. הילדים שלי ברחו. כן, אחד מהם לפחות. בישר אני לא יודע. אז זו שאלה גדולה, ופה אנחנו גם נכנסים לעניין של לאומיות התרכזה מאוד לאורך הרבה מאוד זמן בתחום הביטחון, צבא. זוכרת הרב שר ישוב כהן, למדתי את זה תקופה מסוימת, הוא התחתן עם מדים. אני חושב שיש עוד אנשים שעושים את זה לפעמים, הוא התחתן עם מדים. כלומר, זה בגדי הכהן הגדול החדש. עכשיו, אתם מבינים שזה בעיה, כי בבית המקדש אסור היה לחצוב עם ברזל, אסור היה שיש עם ברזל.
יהודה
אמר את זה.
כן, יהודה אמר
לו. אמר לו, בסדר, אז עוד יותר אני אומר שזה בכלל ללכת לכיוון הלאומי, טוב, לא מפתיע אותי, לא יודע שזה הרב צבי יהודה, שמעתי את זה מהרב שר ישוב, אבל לא אמר לנו שזה הרב צבי יהודה.
לא ידעתי.
טוב, אז עכשיו אני צריך להיזהר יותר במילים שלי, למרות שהרב שר ישוב הוא מורי ורבי, אבל זו דילמה לא פשוטה, כי בעצם מה עשינו? בחרנו את האלמנטים הלאומיים מפעם, שהיו בעיקר צבא וביטחון, ואין לנו מושג איך מתמודדים עם עובדים סוציאליים. כי עניין, יש לנו, לא כלאום, אלא כתפיסה מוסרית פרטנית של אנשים ש... איפה הקדושה בזה? למה אנחנו לא שופכים אנשים מלהיות עובדים סוציאליים? להיות עובד סוציאלי בישראל יותר קשה מלהיות חייל. רובכם היום מן הסתם הייתם בצבא, להיות עובד סוציאלי זה מאוד קשה. להיות מורה זה גם קשה. כן, זה אני בהוראה כבר הרבה מאוד שנים, אף פעם לא ראיתי מורה שביום הראשון להוראה, ברך שהחיינו על זה שנכנס לבית ספר בארץ. אתה אומר, לא מופרך, אני לא ראיתי אף פעם. אני ניהלתי בית ספר, הייתי מחנך הרבה מאוד שנים, לא ראיתי כזה דבר. עכשיו, אלו דברים שיש לנו, אנחנו יודעים על התיישבות, אז אנחנו יודעים לדבר על התיישבות כערך דתי, כי זה ערך מפעם, פעם הייתה התיישבות, חזל מדברים עליה. אנחנו יודעים ביטחון, כי זה מה שהיה התפקיד של מדינה של פעם, של לאום של פעם. ואת ההשלכות הללו של לאומיות, אנחנו מסוגלים לחבר את האלמנטים האלו בלאומיות שלנו לאלמנטים של פעם. אבל מה עם פוליטיקה? כן, היכולת הזאת להסתכל על הפוליטיקה. אז שמעתי עכשיו את שאול מופז וכמה הפוליטיקה מיוחלכת, והוא החליט להישאר נקי, אז הוא לא נכנס, הוא לא הולך לבחירות עכשיו. אז אנחנו עוד אמביוולנטים בעניין של פוליטיקה. כאילו אצל דוד המלך היה נטול פוליטיקה לחלוטין והכל היה נהדר ויפה. אלא מה? אנחנו לא קוראים את התנ"ך כל כך, אנחנו קוראים את התלמוד הבבלי שהפך את דוד לטהור ונקי. ירושלמי בכלל לא עשה את זה. ירושלמי השאיר את דוד כמו שהוא, העריך אותו כמו שהוא. הבבלי עשה מאמץ גדול לאורך כל הבבלי, כל המקורות הבבליים. בבבלי יש גם תיאורים אחרים, אבל הם תיאורים ארץ ישראלי. כל הקטעים בארמית על דוד המלך מתארים את דוד והופכים אותו לגדול הדור. כן, לאיש ירא שמיים תלמיד חכם.
חוץ
מרב. מה?
חוץ מרב.
עוד פעם, אני אומר, המקורות שאנו שואפים, רב מגיע, נכון, הוא מגיע, הוא מביא מקורות, ההבדל הוא פשוט, מה שבארמית ומה שבעברית. זה נושא אחר, לא יודע, אבל אני רק אומר, אפשר, מי שישלח לי מייל, אני אשלח לכם את מראי המקומות מהבבלי לירושלמי, זה נורא פשוט, רואים את ההבדל בין הבבלי לירושלמי לגבי דמותו של דוד, למה? כי מה שעשה הבבלי, בגלל שהוא הפסיק להאמין בלאומיות, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה, מה שרסב יגיד אחר כך בצורה נורא ברורה, אז את דוד המלך הפכו מהעניין הלאומי לעניין הדתי. כלומר, העצימו, אני לא יודע מה היה דוד המלך. הדוד הרי הוא גם הדינו העצני, הוא גם יודע לכתוב את ספר תהילים, הוא גם יודע להילחם ולעסוק בפוליטיקה, ודחקו צד אחד, והעצימו את הצד השני, בעקבות הצורך להתאים את בית דוד למושג חדש שנולד בבבל, והפך את תלמידי החכמים לדוד המלכים של הדור, ושכח את הצד עד היום, ושכח את הצד הלאומי. כלומר, למשוך את דוד המלך לכל מיני כיוונים, היה באמת מצב שבו לא רצו לחיות באנכרוניזם. אנחנו מחכים למלכות בית דוד שתקום, איך היא תראה? היא תראה דוד המלך של הבבלי או של הירושלמי או של התנ"ך? איך היא תראה? יש לנו מודלים שונים של מלכות. החרדים רואים את העולם של הבבלי, החילונים רואים את העולם של התנ"ך, והדתיים הלאומיים רואים את העולם של התלמוד הירושלמי. ממש ככה. חלקו את זה ותסתכלו במקורות, זה ממש שלושה מודלים שכל ציבור במדינת ישראל בחר דוד המלך אחר. גם החילונים אוהבים את דוד. ובאמת, זה דיון מאוד מאוד קשה לגבי בדיוק העניין הזה של איך אתה מכיל לתוך העולם שלך. אבל הלאומיות של היום היא שונה לחלוטין. הרב קוק עוד לא ידע את זה, כי הוא חי לפני הלאומיות היהודית והלאומיות של אירופה בחיתוליה. הוא לא באמת יודע איך תראה הלאומיות. התיאורים שלו הם תיאורים, כמו שאמרתי, אידיאליים. הוא מתאר מצב שבו עכשיו הלאומיות תעבוד. האמת היא, אני חושב שהוא... צריכים להסיר את החלק הגדול מהמנגנון הביקורתי שלנו, אבל הלאומיות שלנו היא פי אלף יותר, היא עשרות מונים יותר טובה מהלאומיות של אז. כל מה שהיה בהיסטוריה היהודית, זה ודאי, כלומר, ודאי שקרה משהו לעם היהודי, אבל אנחנו כחברה דתית, דווקא בגלל מה שאמרתי קודם על האנכרוניזם של מושגים, אנחנו עוד לא יודעים איך להפוך את זה למשהו שאנחנו יודעים להתמודד איתו בשדה הזה של להבין שהלאומיות שהרב קוק מתאר היא לאומית אוטופית, שבמציאות שלה היא נוגעת בהרבה מאוד כאבים ובהרבה מאוד צורות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתן. בפוליטיקה ואני, כאילו, יש לי קושי גדול היום בכלל לחשוב על איזה מפלגה אני הולך להצביע בגלל שאני נורא אחוז ברב קוק. כן, באידיאליזם הזה שמחריד אותי לשמוע דברים שקורים בתוך מפלגות שאני, מפלגה, שאני מרגיש שייך אליה יותר, וכן, במובן הבא יהודי, ואני באמת עושה את זה בקושי רב, למרות שאני מודע לזה שככה נראית פוליטיקה ואין ברירה וככה צריך להיות, מצד התפיסות האידיאליות של מי שקורא את אורות ישראל, את אורות התחייה, את מהלך האידאות, הרבה מאוד דברים של הרב קוק, ואתה נמצא באיזה קושי רב לראות איך הדברים הללו מתממשים בתוך העולם. הנחמה שלי היא קצת, הנחמה שלי, ובזה אני אסיים, היא קצת, מהלך האידאות זה מאמר הדור. כי יש דיון שלם שהוא תמיד מצחיק אותי, מאמר הדור רלוונטי להיום או לא. אתם בטח מכירים את הדיון הזה. הוא מצחיק אותי, אני אגיד לכם למה. כי למי הוא היה רלוונטי כשהרב קוק כתב את מאמר הדור? כמה אחוז מהצעירים היהודים? אחוז מועט מאוד. רוב האנשים, אתם מכירים, למדתם על אמריקה, רוב האנשים יגרו לאמריקה בכלל, הורידו את הפאות והתבוללו. נכון? מיליון אנשים עברו לאמריקה. אז עליהם הוא לא דיבר, הם לא הנוער שרוצה את כל הנוער הנפלא, שאור וחושך משמשים בעיר בוביה. רוב העם השאר, שזה היה הרוב, נשאר בפולין ונשאר במקומות הללו, נשאר חרדי, או נשאר בור ולא ידע שום דבר מהחיים שלו, או גם זה וגם זה. מעטים מאוד. הוא מדבר על כמה שהצטרפו לקומוניזם, וכמה שבאו לארץ והיו. כמה אנשים זה היו? במספרים. כלום. אני לא יודע להגיד לכם אפילו כמה מספרים, אבל יחסית, הושמדו בשואה כל אלו שלא עשו את זה. כל אלו שלא ברחו לרוסיה לקומוניזם, וכל אלו שבאו לארץ. אז הרב קוק מדבר אולי עשירית מהעם היהודי, מהנוער, כשהוא מדבר על מאמר הדור. אז אם זה כך, אז מאמר הדור עדיין רלוונטי ל10% מהצעירים. עדיין רלוונטי לאנשים שכן מבקשים משהו יותר גדול מהמציאות. כל אחד מאיתנו נתקל ב10% הללו, בכל פלוגה שהייתם בצבא. באנשים שמבקשים יותר מהמציאות. במובן הזה, הרב קוק, האוטופיה שהוא מצייר היא אוטופיה מאוד ריאלית במובן הזה שהוא לוקח את החבורה המורמת, הוא לוקח את האנשים היותר נשגבים והיותר גדולים ואותם הוא הופך לחזות הכל. ובמובן הזה, מספיק כמה נקודות אור רציניות, כמה אנשים בשביל להעיר את כל המציאות ולהגיד, בסופו של דבר אנחנו נוטים לעשות רדוקציה לדברים למקומות השליליים שלהם. נכון? כשיגאל עמיר רצח את זה, אז אמרנו זה לא משלנו. אבל כשישראל אומן זכה בפרס נובל, אז הוא כן משלנו. נכון? כלומר, יש לנו, כלפי עצמך, אתה מסתכל ועושה העצמה של הכוחות החזקים, וכלפי אחרים, אתה עושה להם רדוקציה למקומות החלשים שלהם, נכון? תכונה אנושית מאוד גדולה. ומה שהרב קוק מבקש, הוא בדיוק הפוך. לעצמך, תעשה רדוקציה למקומות הנמוכים, תבדוק את עצמך איפה אתה נכשל במקומות הקטנים, אבל כלפי החברה, באופן כללי, אל תעשה רדוקציה. תעשה דידוקציה, כלומר תרומם את המקומות הגדולים ואיתם תאיר את המציאות. ובמובן הזה אפשר לראות תהליכים שקורים באור אחר לחלוטין מאשר המובן האוטופי הקלאסי הזה שאתה מסתכל ואומר תראו איך הוא צייר את הכל, כמה הכל נפלא, וכשהוא מצייר את זה הוא יודע מה המצב. והוא לוקח את האלמנטים החיוביים ומעצים אותם, ואני חושב שדרך זה אפשר לפצח את ההתאמה הזאת של תפיסות הרב קוק לדור שלנו, זה פשוט להסתכל על המקומות החזקים בחברה, לאלו שמובילים באמת, באופן רוחני, באופן גשמי, את ההתקדמות הזאת, ודרכה להעיר את החברה, ואז אפשר לחיות בעיניי, לפחות בעולם של, של אוטופיה מציאותית יותר, ולא הדימוי שהוא מציג. טוב, יש פה רשימה, אני יכול להשאיר פה, סתם, במקרה שלושה עותקים, לא יודע, המכונה הוציאה, של רשימה של המושגים, שאני חושב שאנכרוניזם הזה, שכתבתי לעצמי, אבל אני יכול להשאיר פה אם אתם רוצים, אפשר להתכתב איתי במייל על השאר, אני חייב לרוץ. טוב, תודה. אפשר לצלם גם? תודה.